One, two. מה נשמע, מה הולך, מה המצב, איך אתה מסכם את האירוע מאתמול עד היום, תן לנו לוז, מה קרה, מה עשית, כל האירועים, אלונה, איתי, כן, איך התקדם חקר המוח, איך התקדמנו, לאן הולכים, בוא, תן לנו, תן פחתת, כן, איפה האויב?
מולי.
יפה, יפה.
למה להכביר מילים?
לכל שאלה תשובה מעט יצחק לבנון. מה?
אמרת לא נעיתה, תגיד גם אביגייל.
אביגייל, אביגייל, נכון.
בתסכומים המקסימה שלי. אתה יודע שאלונה עברה קורס טייס וזה?
עברה קורס טייס? זהו, היא טייסת?
לא, 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 לא. עברה את השלב השני או ראשון, את הסימולטור וזה.
את הסימולטור, יפה.
בוא, אדוני. והיא באמת תסרב.
למה?
כי אני אכריח אותה. שתוכלו להגיד סרבנים, נו מה.
הבנתי אותך.
אוי, 6-7 עשו פטריוטים, יפה.
6-7?
6-7, רגע קיבלתי.
באמת?
מה לעשות? מה היה רע אתמול?
לא יודע, מה היה אתמול? עוד לא הסתכלתי עלי פה. עדיין,
אז מי ידע?
אני עדיין מתכונן לתוכנית. אני עדיין עובר על זה. בוא ניכנס.
כמובן שזה הקטע שהרי בעוד 3 ימים אתה תגיד, ואתה... תכריח את הבת שלך לסרב, זה כמובן היה בצחוק.
בוא נראה. 6-7?
6-7?
מה זה הדבר הזה? זה מוזר.
תשמע, אני ראיתי קטע אחד ששלחו לי, שהמוטציה שהייתה פעם מירית לינור מסבירה שכל המלחמה מתארכת בגלל החטופים, וזה הספיק לי, יכול להיות שבגלל זה ברחו, לא יודע.
שכל המלחמה מתארכת בגלל החטופים, נו, לא.
לא ראית את ה... לא ראית באולפן כשאמרה את זה?
יכול להיות, תשמע, אני לא יכול להקשיב.
האמת שכן, קשה לשלוט, אני גם, אני הפסקתי לעקוב אחרי מה שאתה אומר.
גם אני. מזמן, מזמן.
כן, and it shows.
זה ניכר, זה ניכר. מה זה פה? מה, אני לא מבין, חדשות 13-5-6.
לא היה גם אף משחק.
לא,
תראה, שני הריאליטיז אתמול...
היה אחד גדול והזמר במסיכה.
כי בדיוק אני אומר, שני הריאליטיז אתמול עשו 16 ומשהו ו-18 ומשהו, אבל בסדר, זה כל ערב.
לא, זה לא כל ערב. מוזר, טוב, תכף אני אקבל את העדכונים, אני אתן לך בדיוק את האירוע.
ראשים צריכים לעוף.
ראשים יעופו, מה זאת אומרת? כן, איפה זה מציב אותנו בבוקר הזה?
איפה זה תופע, איפה זה פוגש אותנו?
איפה זה פוגש אותנו? כן, מה קורה? בוא נראה, השבק נפל. בן, השבק נפל, ואתה משתעשע. מעשה ידיך הטובים בים.
אתה צודק.
מעשה ידיך הטובים בים, ואני אומר שירה. אתה מבין? זה מה, איך עושים? יש איזה בחור אחד בשם דן עדין. אתה שמעת את השם הזה?
כן, אני בטוויטר.
אז אני רוצה להקריא לך מה הוא כתב. כולנו ממשיכים פה כרגיל אחרי הדיון בבגץ אתמול ולא קולטים אם אכן זיני מתמנה כראש השבא כפי שמסתמן אפשר לקפל פה הכל. תראה, אני מקריא פה ציוט של דן עדין ואתה שם לי את המוזיקה הזאת ברקע, זה קצת פוגע באמת בקדושתו, בקדושת הטקסט, בקדושת הטקסט, כן? אני ממשיך. מינוי זיני לראש השבק, האחראי על שמירת הדמוקרטיה, תואר הבחירות וחקירות ביטחוניות, הוא נקודה ארכימדית. לחילונים ליברליים לא יהיה יותר מה לחפש כאן, לא תהיה דמוקרטיה.
זה פסוקו של יום, מה הקשר?
מחנה הקריסה התודעתית. כמה פעמים אפשר להגיד שלא תהיה פה דמוקרטיה? לא, אני שואל באמת. כמה פעמים אפשר להגיד, אין דמוקרטיה, אנחנו דיקטטורה. נגמרה הדמוקרטיה. אם היינו אוספים את כל הפעמים שאתם אמרתם שנגמרה הדמוקרטיה, היינו יכולים לקיים ציוויליזציה חדשה. פשוט עולמות חדשים היינו יכולים לעשות. לברוא עולמות ולהחריבן. מה יהיה? מה, 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 מה קורה? מה, הדיכאון הוא אינהרנטי, כן? כי הוא לא מאפשר לכם להתרומם. אני רוצה לתת לכם דווקא נקודה חיובית שהבוקר מישהו שלח לי את התמונה של אובמה מדבר עם בנימין נתניהו כשהוא מפנה אליו את סוליות נעליו על השולחן. אתה זוכר את התמונה האיקונית הזאת? ואני אומר...
זה שיחה בטלפון, כן?
כן, לא כן. ואני אומר, כן, אבל הבית הלבן דאג להוציא את התמונה הזאת בזמן שהוא מדבר עם ראש הממשלה. ואני אומר, יש פתגם בערבית שאומר, אלוהים אוהב את הסבלניים, כן? אלוהים אוהב את הסבלניים. תראה את בנימין נתניהו, איך הוא היה סבלני. עבר את אובמה, עבר את קלינטון, עבר את ביידן, אבל את מי הוא לא עבר? מה הוא לא עבר? איזה תלאות? הוא אמר לו, no more one brick, כן? לא לבנה אחת, אתה לא תבנה ביהודה ושומרון. זה מה שהוא אמר לו אובמה. מה הוא עבר האיש הזה? איזה כוחות, איזה כוחות. והנה שוב הוא עובר אתכם, כן, שאתם מחלישים, הבוקר מישהו שלח לי איך בערוצי החמאס משדרים את כל הרפליקות שלכם, על זה שחיילים נהרגים סתם וצריך להפסיק את המלחמה. כשאנחנו רואים איזה הפגנה שם של חמאס, נגד חמאס, או איזה משהו שיוצא, אנחנו כולנו חוגגים כאן מראים. לחשוב מה הם חושבים כשהם רואים אתכם, את כל התקשורת הישראלית, עושה את הקמפיין הזה נגד המלחמה, להפסיק את המלחמה, נהרגו חיילים, נהרגו חיילים, ומה התגובה הישראלית, בחלקה, בתקשורת, להפסיק את המלחמה. מה הם יבין? מה הם צריכים להבין מהדבר הזה? מה הם צריכים? מה האויב צריך להבין? אתה יודע, זה דבר נורא מוזר. זה דבר נורא מוזר. זה כמו שאתם מתנהגים כמו ילדים. כמו ילדים שכאילו צריך להסביר לך, רגע, אבל תבין, אתה, יש לך כבר מסטיק בפה, אתה לא, אין עכשיו מה לקנות עוד מסטיק. לא, אתם נשכבים על הרצפה בקניון, ומתחילים לפרפר עם הידיים והרגליים. אבל אתה לא צריך עוד מסטיק, יש לך עוד מסטיק בפה. לא, ידיים והרגליים, אני מסבירים לכם, אתם מחלישים את עם ישראל, אתם מחזקים את חמאס בהתנהגות שלכם. לא, אתם ממשיכים. אבל אתם פוגעים במאמץ המלחמתי, אתם פוגעים בלוחמים, אתם פוגעים בחיילים. בוא תשמיע לי, יש לך איזה חייל להשמיע לי? כן? תשמיע לי איזה חייל מנצח יהודה, אתמול, אחרי שנפלו חבריו בקרב, תקשיב איך הוא מדבר, זה ברעיון ברשת ב' לדעתי, אני חושב. בבקשה, הנה.
אנחנו הלוחמים רוצים את הניצחון הזה עד הסוף, ולא להתייחס לרעשי רקע. בחזית, בלוחמים עצמם, יש את כל הכוח ואת כל מה שצריך, רק בשביל לסיים את המלחמה הזאת כמו שצריך, עד לאחרון החטופים. לסיים את זה כמו שצריך, ולא להתקפל אחורה.
נופלים לנו הרבה מאוד לוחמים.
זה שם. חלק מהעניין. בגלל האנשים האלה שנפלו, וכמה שהמדינה והעם והאנשים האלה קריבו מעצמם, אנחנו רוצים ש... לא ישפך אדם הזה סתם. רוצים שזה יהיה עד הסוף, ושלא יהיה התפשרויות כאלה ואחרות באמצע. רוצים עד הסוף לנצח, לסיים, להביא את כל החטופים, לעשות כיבוש של הכל. עד הסוף, עד הניצחון.
כן, אתה מבין? ואני כל היום מקבל גם הודעות מחיילים, אני אקריא לך איזה אחד או שניים. אני במילואים בחטיבה 646 בגזרה השכנה לאירוע שלצערנו היה אתמול. היינו כמה חבר'ה ממש בשביזות, ושמענו באיחור את הפטריוטים, וזה ממש ממש חיזק אותנו. אתם נותנים רוח, יישר כוח עצום, כן? או עינון, אנחנו בצו עד סוף אוגוסט בעזה, עובדים כמו משוגעים, כל המחלישים באולפנים מוזמנים להצטרף אלינו לשירות האמירים ולראות בעצמם, לשיירות האמירים ולראות בעצמם, או לחילופין שיעזרו לבת זוג שלי עם התינוק בן חודשיים, העיקר שיסתמו ויפסיקו להחריש, כן, למלא הודעות אני מקבל, אבל זה מה שהחיילים מבקשים, זה רוב החיילים, אתה יודע מה, יש לי דיל בשבילך, חשבתי על זה אתמול, פתאום היה לי איזה, אני מציע לך דיל, אנחנו אגב התערבנו על זיני, אם זיני אמונה או לא אמונה, על ארוחה לכל הצוות, אתה זוכר? במסעדה...
ברור שאני זוכר, אבל נדמה לי שהיה דדליין של זמן. צריך לחזור להקלטה ולשמוע, נדמה לי
שקיבלנו חודש. שמישהו יחזור, איפה מישהו? איפה מישהו? שמישהו יחזור
להקלטה. אני אבקש מיוסף.
אוקיי, יוסף שיחזור. מה שאני רוצה להגיד, אני מציע לך דיל. בוא נלך לחיילים שנכנסים או יוצאים מעזה, בסדר? באיזה נקודת כינוס. אני אגיד להם את מה שאני חושב, אתה תגיד להם מה אתה חושב, ונראה איך הם מגיבים. מה אתה אומר?
זה תיאורטי לגמרי.
לא תיאורטי, לא תיאורטי.
כן, תיאורטי, אבל עזוב, תסיים, אני
סיימתי.
בזמני. טוב, עבר את אובמה, עבר את... אתם הרי כשאני מסתכל על תופעה שנקראת אנטישמיות, ואני מסתכל עליכם, אני מבין אותה. אני מבין אותה, יהודים זה עם בלי הכרת הטוב. ברק אובמה מימן לנו פה את כל הפיתוח של החץ, המיירטים, התמירים, במאות מיליונים. אישר, למרות שחטף מנתניהו 1001 השפלות, אישר בסוף כהונתו את ההסכם הסיוע הביטחוני החדש ל-10 שנים. ביקר פה, היה ביקור טוב. ביידן הציל אותנו ב-7 באוקטובר, פשוט ליטרלי הציל אותנו. אבל אחרי שהוא הגיע לפה וכל הנוסעות מטוסים וכל הדונט וכל הזה וכל החודשים ועשרות אם לא מאות אוניות ומטוסים שתחמושת, הוא עצר משלוח אחד ועכשיו הוא כבר נהיה פריץ וכולם מטנפים את האיש המבוגר והאומלל הזה, כי אתם פשוט חלאות. ולכן אני מבין למה לאורך הדורות בסוף אנשים מסתכלים עלינו ולא אוהבים אותנו. Not even one brick, אמרה לו הילרי קלינטון, לא אובמה, והוא באמת הקפיא את ההתנחלויות. הקפיא את הבנייה, ראש הממשלה האחרון. סליחה, היחיד שהקפיא בנייה לגמרי. אתה מדבר על זה שאנחנו מחלישים. כל הטוויטר, לא רק של חמאס, חמאס ברור, של כל העולם, בכל שפה, מלא בכל הסרטונים המתואבים מהתוכנית שלך ותוכניות אחרות, שמסבירים כמה צריך להרעיב ולהרוג ולהשמיד את עזה מפיהם של כל הריקלינים, כולל חברי כנסת ושרים. ואם אנחנו מדברים על חברי כנסת ושרים, בוא נשמע מה אמר נתניהו כשהיה באופוזיציה, וקראתי לזה כדי להרוויח צילום בבית הלבן.
נחמן שי חשף את האמת שאמר שכדי להרוויח שקט בשביל הצילום בבית הלבן, מילים שלו, בנט לא הגיב על הרג הלוחם שלנו, בראל שמואלי, זיכרונו לברכה.
בנט לא הגיב. סליחה?
לא לך, אני אשתה משהו.
מה שאתם עשיתם לבנט, על זה שהוא שיבש את השם של הלוחם הזה, איזה מסע שמד וצווחות וצרחות, כשאתמול אנחנו קברנו 4 לוחמים, היום אנחנו קוברים עוד אחד, לך תדע כמה נקבור מחר ומחרתיים, ואני מקריא לך. קודם כל, היה אתמול בר מצווה של בנו של חבר מרכז כלשהו, רקדו בה יריב לוין, ניר ברקת, דוד ביטן, עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין, חנוך מלביצקי, אתי עטייה, ניסים וטורי, קטי שיטרית, אושר שקלים, משה סעדה ואריאל קלנר.
למה לא?
הייתה אתמול הופעה, לא, כי ביום של כל כך הרבה לוויות, אפשר לא ללכת לשמחה בפרסיה. אני, אם הייתה לי אתמול בר מצווה, ואני לא נבחר ציבור, אני באמת לא חייב, לא הייתי הולך. אתה יודע כמה פעמים ביטלנו אירועים, והתכנסות של חברים על האשים, ביום כזה, אנחנו סתם אזרחים. אבל זה לא נגמר, כי השר ששולח את צהל, הם הרי רוצים בסוף, בסוף האירוע הזה להתנחל ברצועת עזה, רקד אתמול, והסרטונים מלאים בריקודים שלו עם הזמר אברהם פריד בברכת הסולטן, ואני מדבר על בצלאל סמוטריץ'. וכמובן שבני הזוג נתניהו מילאו את הטוויטר ואת האינסטגרם בתמונות עם הפוטושופ של שניהם מחויכים עד לב השמיים בשלל האירועים בוושינגטון. אז זה לגבי קצת מודעות, קצת צניעות, קצת מחוברות למה שקורה פה. עכשיו לגבי שאלתך על החיילים, אין שום ספק שרובם של החיילים והלוחמים חושבים כמוני. ברור שיש גם כאלה שחושבים כמוך, ואולי הם לא מעטים. אבל רובם, וכמו שאתה מקבל, אני מקבל, אני מופצץ, הפצצת שטיח של אמהות, של לוחמים, של אחים של לוחמים, של פצועים שיצאו ומתחננים. הקראתי לך אתמול את העדויות בעתירה לבגץ. העתירה היא לא נגד המשך הלחימה, העתירה היא נגד הפקודה שמעריכה את השירות של הסדירים ב4 חודשים, כי הממשלה הזאת מפחדת להעביר חוק כזה. היא מפחדת, היא יודעת שהציבור, אולי יש גבול למה שהוא מסוגל לספוג. אז אין לי שום בעיה, זה פשוט תיאורטי, אפשר למדוד את זה, והדרך היחידה למדוד את זה היא למדוד את הציבור. כי בסוף הציבור זה הלוחמים, אולי חוץ מהחרדים כמובן. ובציבור כבר מעל 70% מזמן אומרים שצריך לסיים את זה, צריך להחזיר את החטופים, שאנחנו הפקרנו, אנחנו הפקרנו, אני אומר אנחנו, כאילו אני הייתי בעל תפקיד, אבל לא חשוב, יאללה, סולידריות, למרות שזה ראש הממשלה ודרומה, ולהחזיר אותם, ולהמשיך, אגב, אתה יודע ש... טוב, את זה, את החשבון הזה אני אסגור איתך עוד מעט. יאללה, דבר.
תגיד, איך יכול להיות אם זו מלחמת שולל, שכל צמרת הצבא משתפת איתה פעולה. כלומר, אני לא מכיר קצין אחד שטוען את הטענה הזאת.
איזה טענה לא?
שזו מלחמת שולל, שזה חיילים נהרגים לשווא. איך יכול, מהרמטכ"ל, דרך האלופים, דרך תתי-אלו, המפקדי האוגדות, דרך המח"טים, דרך המפקדי, איך זה נקרא, המג"דים, המפקדי פלוגות, הממ"מים, המ"כים, החיילים, איך אף אחד אני לא שומע אומר שזו מלחמת שולל? מה קורה פה? זה נורא מוזר. אתה טוען שרוב החיילים חושבים כמוך? אז בוא איתי לשטח. בוא נצא לשטח, בוא נעשה יום, הפקה משותפת שלך ושלי, נעשה הפקה, ניקח מצלמה, כן? ניקח מצלמה, נעלה אותה ברשת, ונצלם אותנו נפגשים עם חיילים, אתה תקבע איזה חיילים, הנה אני נותן לך, אתה קובע איזה יחידה, סבבה? כל יחידה שאתה תגיד, אבל לוחמת, לא, זה יחידה לוחמת, בסדר? יחידה לוחמת, אתה אומר איזה יחידה, אני בא איתך. בא איתך ואנחנו נדבר עם החיילים, ואתה תגיד להם מה שאתה אומר פה בשידורים, ואני אגיד להם מה שאני אומר בשידורים, ונראה איך הם מגיבים, מה הם אומרים. בסדר? ונראה למי הם מתחברים. אתה אומר, בבקשה, תוביל, אין לי בעיה. אתה? החיילים חושבים כמוך? נו, זה בדיחה. חיילים האלה שבאים, בטח המילואימניקים שמתגייסים, מאמינים במטרה, מאמינים שצריך להשמיד את האויב הזה, אתם... תשמע, זה שלפני השבעה באוקטובר, חייתם בהזיות... אוקיי, קורה, חיים בהזיות. כולנו נלקחנו שולל לתוך איזה אירוע מניפולטיבי מטורף של הזיות השלום, מה שנקרא לזה, בסדר? אוקיי, קרה, עם שלם נכנס לתוך ורטיגו. אחרי השבעה באוקטובר אתם מתנהגים ככה? הנה אני אומר לך, בן, אתה כל הזמן אומר, אני אמרתי צריך לכבוש. אין שום משמעות לזה שאתה אמרת שצריך לכבוש את עזה ולמוטט את חמאס וכל הדברים שאתה אומר, כל היום מתהדר בדברים שאמרת, אין לזה שום משמעות לנוכח מה שאתה אומר היום. כי הנה ההזדמנות. הנה סוף סוף הגענו להזדמנות. למוטט את חמאס. לעשות את זה. רק שהוא חכם, הוא לקח לנו חטופים. הוא חכם. הוא ידע, זו הסיבה שהוא לקח לנו אנשים. כדי שלא נוכל לעשות את הדבר הזה. ואתה נשבר, ואתם נשברים. אחרי השבעה באוקטובר, הגדולה של בנימין נתניהו, היא שהוא מצליח לעמוד איתן וחזק, נוכח ההתקפות שלכם, ונוכח רפיון הרוח שלכם. זה הדבר המדהים, שהיום, אחרי השבעה באוקטובר, אתם מוכנים לוותר על הניצחון, שזה ניצחון היסטורי. זה ניצחון היסטורי, שאין חשוב ממנו בעולם. אין חשוב ממנו בעולם. זה ניצחון במלחמה בין ציוויליזציות. שהמשמעות שכל העולם מסתכל האם אנחנו נצליח להשמיד את הרוע הזה, שעשה לנו את הדבר הזה. אם אנחנו נוותר להם ונשאיר אותם בחיים, זה הפסד לדורות. זה לא הפסד עכשיו, זה הפסד לדורות. ואתם מוכנים ללכת על הדבר הזה? להערכתי זה רק בגלל הסיטואציה הנפשית פוליטית שלכם, נגד נתניהו. אתם לא מבינים את המשמעות של להפסיד במלחמה הזאת ולבטא ולא להשמיד את האויב. עכשיו תקשיב מה אומר הרב שרקי, אורי שרקי, כן? לא, כן. אורי שרקי, שהוא איש חכם מאוד, כן? וחשוב. ותקשיב מה אומר, הוא אומר, תורי לי רשניה בבקשה, אתה... תודה. עכשיו תקשיב. רגע, צריך להגביר פה. שנייה. תגביר, מגביר.
הרבה אנשים בעולם מודעים לכך שמה שיוכרע פה ברצועת עזה הוא זה שיכריע את גורל התרבות האנושית בכללה. וזה משום שאויבינו מפתחים אידיאולוגיה של כוחניות, ורק כוח אמיתי יכול לעמוד מול אידיאולוגיה רצחנית שכזאת. ולכן, אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו רוצים את תיקון העולם, ואם אנחנו רוצים שישובו אלינו, כל חטופינו כולם, ושלא יחטפו אנשים נוספים בעתיד, עלינו עכשיו, ממש כעת, לנצל את שעת הכושר שבה אנחנו יכולים כעת להגיע להכרעה אמיתית. ואת זה אסור לנו לפספס חלילה. האנשים הטובים המצוינים האלה צריכים להבין שיש איזשהו רגע שבו עלינו לא להיכשל. לא כפי שקרה למנהיגנו הגדול, שאול המלך, שלא ידע להכריע בשעה שבה הוא נדרש להכריע, ושילם על כך בשלטונו. היום ממשלת ישראל, מדינת ישראל, תיבחן דווקא ביכולת שלה לא להיכנע למניפולציות הרגשיות האלה.
צריך להבין את הסיטואציה, צריך החוכמה במציאות הזאת היא להבין אותה, להבין את המציאות. אתם לא מבינים את המציאות. וזו שעה היסטורית, אנחנו בשעה היסטורית. לכן נתניהו בפעם השלישית, בפעם הרביעית נפגש עם טראמפ, בפעם הרביעית, כן? מרוב שהם מאוהבים, הם כמו שני חבר'ה שנדלקו אחד על השני, כן? בחור ובחורה מאוהבים, הם בשלב המאוהבות. כל הם נפגשים, מוצאים איך אתה נראה טוב, או איתה מקסים, אתה חכם, את יפה, בי 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 בי. ככה, דביקי, אוקיי? נפגשים, עוד פגישה, אתה מחר ניפגש עוד פעם, מחר מה את עושה בבוקר? ככה, כל, אתה מבין? זה האירוע. למה? כי זו שעה היסטורית. כי זו שעה היסטורית. כי עומדים פה דברים גדולים מאוד על הכף. וצר לי, אני אומר את זה בחיבה, אני אומר את זה בחיבה. אתם לא בפוקוס. אתם לא מבינים את האירוע. אתם לא מבינים את האירוע. תודה בן כספית, אני מעביר אליך את השידור. עוד השרון. פתח מיקרופון.
אין אצלך אפס, כי אתה תמיד תספק לי איזושהי הרמה להנחתה, כדי שתמרח עליך עוד ביצה סרוכה. המשפט הלא יאמן בבליל האחרון שאמרת, זה לפני השבעה באוקטובר חייתם באשליות. אנחנו. אומר שנית, לפני השבעה באוקטובר חייתם באשליות, הייתם באשליית השלום. אנחנו.
כן, כן, אתם.
תשתדל לא להפריע. לא יודע אם תצליח, אבל תעשה מאמץ. אני יודע, זה קשה לשמוע את זה, אתה יודע שגם זה נכון, אבל תשתדל. לפני השבעה באוקטובר, כל העולם הזהיר את האיש הזה שמייצג אותי עכשיו בוושינגטון עם המשקפיים הברודים, שנע וזז מחופשה לחופשה, מפנדה לרמות, לבוקרסט, לבודפסט, ללא יודע איזה פסט, שהולכת להיות פה מלחמה. לפני השבעה באוקטובר, במשך 15 שנה, אני הזהרתי אותו, ולא רק אני, רוב בציבור תמך, הייתה לגיטימציה, לפעולה בעזה ש... תשים קץ לדבר הזה, ואגב, בניגוד למה שאתה אומר, אני לא אמרתי אף פעם שצריך לכבוש את עזה, להפך, אני נגד לכבוש את עזה, אני בעד לנקות את עזה מחמאס, לתת לחמאס מכה ניצחת, שתוריד אותו מסדק האיומים, להרבה מאוד שנים, ואני לא מדבר על שנים בודדות, אלא על עשרות, וזה בדיוק מה שעשינו, ואני לא אשמיע לך שוב, את יפתחון טל, ואת אפי איתם, ואת כל האחרים, שזו האמת, אתם לא מבינים את גודל, אנחנו הבנו את גודל השעה לפני הטבח. אנחנו נשברים, אלק. ראית תמונות של עזה בזמן האחרון? הכל הרוס. אתמול היו כתבות מבית חנון. אין בית חנון. לא קיימת, המושג הזה איננו. אתם ממשיכים לרדוף שם אחרי הרוח ואחרי לוחמת גרילה, במקום להחזיר את האנשים שהפקרתם. אתם פשוט חבורה של פושעים, אתם יהודים כמו שאני אותנטוטי, אין בכם כלום, לא הכרת הטוב, לא חמלה, לא אחים לצרה, לא, ובכל הזמן הזה, אתם גם מעבירים ביד השנייה את חוק ההשתמטות, כשצהל איבד לפני יומיים 20 לוחמים, 14 פצועים ו5 הרוגים. אני רק מקריא לך, אפרופו, קודם כל בוודאות של מיליארד אחוז, קודם כל ההתערבות הייתה לחודש, לכן הפסדת, אני אשלח לך את ההקלטה בהמשך, צריך לתאם תאריך לארוחה של כל הצוות ביחד איתנו, במסעדה קשרה על חשבון עינון מגל. שתיים, סתם מקריא לך דיווח מלפני יומיים, שהיה אצל כל הקצים, צהל הדרג המדיני, בנקודת הזמן הזו יש התנגשות בין מטרות הלחימה, נדרש קודם להשיב את החטופים, מבלי לוותר על מיטוט חמאס. זה עמדת צהל, כרגע, מעודכנת. שלוש, כשאתה מדבר באוף רקורד, לא מול מצלמה, מול מצלמה כולנו גיבורים, גם הלוחמים, באוף רקורד אומרים, תציל אותנו מכאן. אחד מהלוחמים שנפלו, התפרסם אתמול בלוויה שלו, לפני יומיים, שאל את הסמך פש לו, למה נכנסים עוד פעם לבית חנון? שאל לא בשביל להתמרמר, לא בשביל למרות, שאל בשביל לדעת. עכשיו אני רוצה לשמיע לך שני אינסרטים קצרים שלך ברשותך. הראשון נקרא, אין גרעין באיראן.
היא תפעל נגדם צבאית, כלומר אין גרעין באיראן, אין גרעין באיראן, שזה דבר מדהים, זה דבר מדהים, זה אירוע מדהים.
והשני נקרא השורה הכמעט תחתונה.
ובסוף השורה התחתונה היא שחיסלנו להם את פרויקט הגרעין. הנה אני קובע, חיסלנו, כולל המידע, כולל מדעני גרעין, כולל הייצור, כולל ההחסנה, כולל הזה, כולל אפודים, כולל צ'יבידנים, כולל מיטות, תהיו מוכנים בשתיים בלילה על הג'אבל, בסדר?
בסדר, אז נכון, זה מצחיק, כי אתה מצחיק. הג'אבל וזה צ'ימי, המפקד להביא גם את הקיטבק, אבל זה פחות מצחיק, כי, אגב, יש גם ציוצים שלך, הישגי ישראל, פרויקט הגרעין של איראן הוא שמד.
יש ממש תיעוד, יש תיעוד מוסמך, תצרף את זה בנספחים.
לא, מה תיעוד? יש מתחק הקלטות. אלא מה, אלא מה, ומה אני אמרתי לך בכל השיחות האלה, החל מה-24 ביום.
כן, כן, מה אמרת? מה אמרת?
אינון,
אתה
יודע, בצבא היו עושים לך סמיכה, כי אתה בו, כי אתה, אין לך אפילו את הטיפת גדלות, אתה עכשיו, מכיוון שאתה יודע...
לא, עשיתי לך אלירה שדה עם לימור לבנה, תרגע.
נכון, נכון, בסדר, אני רגוע, אתה שם לב שאני לא כזה... מה שאני אמרתי לך באותן שיחות, זה עינון, במה שקשור ל... פרויקט הגרעין האיראני צריך צניעות, כי זה דבר ענק, יש בו מאות רכיבים, יש בו מאות אתרים, אולי יש בו אתרים שלא ידענו עליהם, וזה כבר אני ביסרתי חפני יומיים, שמתברר שהיו אתרים שלא ידענו עליהם, ואולי נשאר להם פה ונשאר להם שם, ויש להם את הידע ויש להם את התשתית, ובוא, כשאומרים חוסה לגרעין, אין כזה דבר. ואתמול, קודם כל הצרפתים כבר הודיעו אתמול שבכלל זזנו את זה רק בכמה חודשים אחורה.
הצרפתים.
האמריקאים, לא, אז קודם כל אני חושב שהצרפתים צודקים, ואני מקווה שלא. האמריקאים, הפנטגון בהודעה המעודכנת בין שנה לשנתיים, בוא, כשאתה אומר בין שנה לשנתיים, זה שנה, וינון מגל, ינון שלנו.
כן.
ינון ניוז, מינון ניוז. ציטט אתמול רויטרס,
כן.
על פי מקור בכיר המקורב לראש הממשלה, זה ציוץ שלך,
כן.
בנימין נתניהו שוקל כעת יוזמה אסטרטגית, תקיפה רחבה ועוצמתית יותר נגד איראן, נתניהו סבור שחלון ההזדמנויות וכולי עדיין פתוח, המקור הוסיף כי ראש הממשלה אינו מרוצה מתוצאות המבצע, ושוקל להרחיב את הפעולה הצבאית. אני מעריך שלא היית מצטט פתאום את רויטרס, out of the fucking blue, אם לא היית שומע בעצמך, ממקורותיך, שזה המצב.
עכשיו אתה מעריך אותי?
אני לא משתמש,
אתה מייחס לי שיקולים עיתונאיים, זה לא בסדר.
זה היום שאתה לא עיתונא היום.
זה לא בסדר, בן.
שר, אני מבקש לקבל לפני כל תוכנית, אם אינון היום עיתונאי או לא,
מה זה לא? לאן אתה מקבל ב9:07?
אף אחד לא אמר לי שום דבר, מישהו שלח לי בוואטסאפ איזה הודעה, העליתי אותה לטלגרם, תגיד לי מה, אתה חושב שאני עיתונאי? תפסיק עם הכללות האלה.
אתם עושים לי סבוטאז', עשיתם עכשיו, התאתם אותי, יאללה שר, מה רצית?
יאללה, רציתי דיווחי תנועה.
שלום, רועי מוסגדיאן.
שלום עליכם.
אח של סמל ראשון, נועם אהרון, השם יקום דמו שנפל ברצועת עזה. המקום ינחם אתכם.
אמן, אמן.
ספר לנו עליו בבקשה.
קשה לספר עליו בלשון עבר. זה ילד שמאז שהוא נולד, הוא לא היה מוכן, לא היה מוכן לקבל כלום. הוא לא היה מוכן שיעשו בשבילו, הוא לא היה מוכן להיות נטל על אף אחד. גם שהוא הגיע לצבא, הוא לא היה מוכן לשתף שום דבר, אולי טיפה אותי ואת אחי, שאנחנו היינו לוחמים והכרנו, אבל גם אותנו לא שיתף בהכל. לא בדאגות, לא בחששות, גם לא בהצטיינות שהוא קיבל, גם לא בשבחים, גם לא בתפקיד ובסמכויות. נועם היה פשוט בן אדם שהחיוך שלו היה כמו אור זרקור, שכל החיילים, אפילו אולי מדבר איתם, כמובן שאם היה מדבר איתם זה היה יותר, יש חיילים שהגיעו לנועם אחרי מסע קשה, אחרי קושי קשה, באו לנועם, אמרו לו, תקשיב, אנחנו עמדנו להישבר, לא הצלחנו, לא עמדנו בזה, הסתכלנו עליך, המשכנו עד הסוף, בלי טיפת קושי. מילית אותנו, חיזקת אותנו. נועם היה חייל פשוט, שעשה כל תפקיד וכל משימה, גם בצבא וגם בבית, שנתנו לו, בלי שום תלונות, בלי שום כיתורים, ממש, אומרים לו, הוא שותק ועושה. הוא היה ילד כל כך מדהים, אם זה בכיבוד הורים, הוא היה פשוט יוצא מן הכלל, משהו אלוהי. נועם יכל להגיע מהצבא אחרי תקופה ארוכה שהוא לא ישן, שהוא היה גמור ונסיעות ארוכות. אבא ביקש שהוא יעשה משהו, הוא הולך עושה משהו, גם אם זה ייקח לו כמה שעות וגם אם זה מאוד קשה, בלי להגיד מילה.
איך הוא הגיע לנצח יהודה?
אחיו הגדול ואני התגייסנו במסלול הסדר. אחי לנצח ואני בכפיר במסלול של שמשון. נועם רצה ללכת למסגרת דתית חרדית, ולכן הוא הגיע לנצח. הוא אפילו ניסה לשלב שנת משימה, ושאמרו לו שלא, הוא לא עניין אותו, הוא המשיך בכל הכוח, לא התלונן, וכמובן שהיה לו אופציה, או קרבי או קרבי. הוא לא היה מוכן לשמוע משהו אחר, והוא לא היה מוכן לשמוע על דבר שהוא לא לשרת.
רואי, אם אני זוכר, אם אני זוכר, אני צפיתי בלוויה, אז אתם לא ממש חרדים, זאת אומרת, אז למה בעצם הוא התעקש במסגרת חרדית? זה מעניין.
המסגרת היא מסגרת חרדית, כי אנחנו כן חרדים, וכמובן שיש כל כך הרבה סוגים של חרדים ודתיים, וגם אני מאמין שבחילונים.
כן, כן, הכל הוא, אין שחור לבן, כמו שאתה אומר.
אין שחור לבן. אני יכול להגיד לך על עצמי, שאני הייתי בהסדר, שעשיתי שנתיים ושנתיים. אני לדוגמה, כל הזמן מדברים על זה שלגייס את החרדים ואת הדתיים ואין חיילים, אז ספציפית על מה שאתה אומר, אני אישית לא קיבלתי תו מילואים, בכלל שאני דתי מדי, ובשירות שלי אפילו הופקרתי בתרחת רטוב ועוד הרבה דברים שהגיעו לקבילה, וכנראה כדי לעשות שקט, כי אני דתי מדי, לא לקחו אותי למילואים. ונועם ראה מה עשו לאחיו הגדול, והוא רצה תפילות שלא קיבלתי, והוא רצה לשמור על היהדות שלו, שלמרות שאני הייתי בהסדר, לא כל כך קיבלתי.
זאת אומרת, אז הוא עלה מדרגה, אתה אומר, אחת למעלה, כדי שלא יקרה לו מה שקרה לך.
בדיוק, בכל מקרה הוא היה גם בבית ספר דתי, אנחנו באים מבית דתי.
מאיפה אתם?
אנחנו מירושלים.
איפה בירושלים?
בשכונת רמות.
איזה רמות?
אנחנו מרמות ב', מי שרוצה להגיע ברחוב יגאל אלון 12.
וואו, זה ממש ליד איפה שגדלתי. וואו.
חבר'ה, ליגאל אלון 12 יושבים שבעה על נועם, וכמו הרואי הרגע, מי שרוצה להגיע לנחם.
מה אתה אומר על נסיבות נפילתו, והאירוע שבו אנחנו נמצאים?
אז ככה, נסיבות נפילתו היו החיים של נועם. זה היה פשוט החיים של נועם, ואני אסביר. נועם היה, כמו שאמרתי, חייל פשוט, שהייתי יכול לראות אותו אחרי שבוע עם פקל אחר ועם משימה אחרת. נועם פשוט החליף, פתאום הוא היה לו את הפיגיון, ופתאום הוא החליף לנגביס, ופתאום אמרו לו תהיה מפקד, ואז פתאום הסמל, הוציאו את הסמל, אז נועם, לקחו את נועם להיות הסמל של המחלקה. הממ"מ התחתן לפני שבועיים, ונתנו לנועם בשבועיים האלה להיות גם המפקד מחלקה.
וואלה.
ואת כל התפקידים האלה הוא עשה.
כן, כן, החליף את הממ"מ.
כן, הוא עשה ללא הכשרה פיקודית. עם מנהיגות.
וואו.
הוא הגיע לבית, כולם יצאו לרגילה, ממש לפני שלוש שבועות, נועם לא יצא, נועם יצא להכשרה על דוד, וכשהגיעו אחר כך לבית, פתאום יש איזו ישיבת קצינים, ופשוט נועם ביטר על כל הזמן הפנוי שלו, שגם את זה הוא חילק בין המשפחה לשינה, כי הוא היה כל כך גמור מהצבא, לבין חברה שלו, שממש עכשיו חגגו, היו צריכים לחגוג שנה, הוא אפילו קנה לה מתנה, לחגוג לה את השנה, ונאלצנו להביא לה את זה אתמול מהארון שלו. נועם, כמו שאמרתי, לא היה לו את ההכשרה הפיקודית, אבל היה לו את המנהיגות ואת המידות, פשוט משהו שהוא לא נתפס בדמיון, הוא לא עשה אף פעם.
יש דברים שאתה נולד איתם לפעמים.
אז כן, הוא נולד מלאך, וככה הוא הלך, ואני אסביר. מה שקרה בעצם זה שהם יצאו לפעילות, בכל החיים שלי, 21 שנה כמעט, נועם לא שיתף, לא דאג, לא חשש, לא היה מצוברח, ופתאום שבוע שעבר, נועם לא ידע מה לעשות עם עצמו. הוא היה מתוסכל מאוד, וסוף סוף הוא שיתף שזה גם משהו שהוא לא עושה כשהוא מתוסכל, ומה שהיה בעצם זה שהוא אמר, הוא אמר לי, אמא שלי, אני לא מסוגל להגיד לחיילים שעוד פעם נכנסים, אני לא יודע, הם התאכזבו, אני לא רוצה לבוא לתת להם את הבשורה הזאת, ורמה שהוא ניסה למשוך את זה עד הסוף, כדי להגיד...
שמה, שנכנסים עוד פעם לבית חנון?
כן, כן.
מה, כלומר, הפשיטות האלה, תראה, אנחנו, רואי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אם זה יתאפשר, אנחנו נתקשר אליך שוב, ואם תוכל תדבר איתנו, בסדר?
בתחילת השעה הבאה.
אוקיי, תודה.
תודה.
כן, אנחנו בעצם מסיימים שעה זו. בן, תגיד ליוסף שהוא מפותר, כי הוא, או שהוא שיקר לך, או שאתה שיקרת...
לא יוסף, מישהו אחר, לא יוסף.
כי מה שהתערבנו זה אם הוא יחזיק יותר מחודש בתפקיד. זו ההתערבות.
אבל אי אפשר לקבוע את זה אפילו.
נכון, אבל יש כיוון, יש מגמה. יש מגמה, מסתמנת מגמה.
טוב, נגמרו לך 30 שניות, יש עוד שעה.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
אוקיי, אנחנו בשעה השנייה, והפסקנו מקודם שיחה עם רועי מוסקדיאן, אח של סמל ראשון נועם אהרון, השם יקום דמו, שנפל בבית חנון. שלום.
שלום לכם.
אז דיברנו, שאתה אומר שבוע לפני, הוא הביע תסכול מזה שהוא צריך להיכנס עוד פעם לבית חנון. אתה יכול להסביר את זה?
לא, לא. לא מזה שהוא רוצה להיכנס לבית חנון.
אתה מתבלבל עם השני, עם משה, ינון. כן, אז ממה כן?
אז ככה, נועם היה באמת בתסכול, לא בגלל שהוא צריך להיכנס, א', הוא לא חשב על עצמו בכלל, בגלל שהוא צריך להודיע לחבר'ה, הוא לא יודע אם זה יוריד אותם, אם... פשוט זה כאילו, לא עכשיו שהוא מודיע להם על משהו משמח, זה עוד מבטא, זה עוד משימה, והוא ניסה לדחות את זה כמה שיותר, ולספר להם את זה בצורה שהכי פחות אולי תבאס אותם, או תפחיד אותם ותלחיץ אותם, וזה הדבר שהוא הכי חשש אליו, החברים. וגם כשהם נכנסו, נועם מוביל, נועם עם המנהיגות שלו, ממה שאנחנו מבינים באירוע, כמו שכבר כולם הבינו, כל הכלים הגדולים כבר נכנסים, ואז שמגיעים לחיל רגלי, המטען מופעל, כנראה מרחוק, וכבר יש פצועים ראשונים. אנחנו מבינים שנועם לוקח את החיילים שלו שבפיקודו, ללכת לפצועים, ולדאוג להם, ושם בעצם מופעל עליהם המטען השני, מתחיל להיפתח עליהם ירי מסיבי, והבנתי גם שהיה מטען שלישי. נועם מתברר, מקבל כדור או רסיס ללב, המפקד שפינה אותו דיבר איתנו ואמר שהצורה שנועם קיבל את הרסיס, לא מעידה על זה שהוא יכל ללכת, הוא יכל לשמור על עצמו, אבל לא מעידה על זה שהוא שמר על עצמו, מעידה על זה שהוא... עשה אזור חיית ושמר על החברים שלו, שלא ייפגעו. נועם, גם שהוא היה פצוע, הבנתי, המשיך לתפקד על האירוע, המשיך לחלק את החברים שלו, את הפתועים וכו', ועשה שם סדר, ועשה את המשימה עד הסוף. פינו את נועם, שמעתי אפילו מחלק שיחסית בכוח, נועם נלחם על חייו, עלה למסוק, הגיע לבית החולים, שהוא עוד בחיים, שמענו מ...
עם רסיס או כדור בלב?
נכון. בטח הזה, ובעצם כשהוא הגיע לבית החולים, הדבר...
תגיד, למה אפוד לא מנע את זה?
אני לא יודע. אולי זה שהוא התכופף לעזור לחברים, וזה נכנס יחסית למעלה.
מאיזשהו חריץ.
כן, ומה שקורה בעצם, זה שנועם מגיע לצוות הרפואי, והוא פשוט אומר להם, אני מתנצל, לא נעים לי, סליחה. לא היה נעים לו, שמישהו עוזר לו, שמישהו מטפל בו, שמישהו דואג לו. ובאותו רגע בעצם הוא איבד את החיים, והם פשוט חיבקו אותו ונשקו אותו, עד שפגשנו אותו בעצם במחנה שורה. לא האמנו, לא רציתי להאמין. נועם היה כל כך חזק, כל כך מנהיג. הוא היה אחי הקטן, אבל בעצם הוא היה המודל לחיקוי של הבית, עם המידות העצומות שלו, עם האופי העצום. זה כאילו התבטא בדברים הכי פשוטים שבאמת צריך לכתוב עליהם ספר. אני אתן לכם רק איזה מקרה קטן ואני ככה לא אמשוך יותר מדי. נועם הגיע לבית והוא פספס קצת את ההורים שעלו כבר לישון והאחיות, אז הוא חיכה בחוץ, ואני חושב שהייתי באותו זמן בצבא, הייתי בעזה או משהו. אני מתקשר אליו סתם לראות מה איתו, אומר לי בסדר הכל טוב, מה איתך, איפה אתה? אני פה ליד הבית. למה ליד הבית, מה אתה עושה? לא, אני בלי מפתח ואמא ואבא ישנים. אמרתי לו, למה אתה לא מתקתק? אז הוא אומר, אני לא רוצה להעיר אותם. אז הוא אומר, אני חכה עד הבוקר ואני אכנס, הכל בסדר. אז בעצם אמרתי לו, תקשיב נועם, אם אתה לא תיכנס, הם יהיו בצער שהיית כל הלילה בחוץ. אז הוא אמר, כן, אתה צודק, והדבר היחיד שהוא הסכים לעשות זה להתקשר לאחותו, שתבוא לפתוח לו.
אתה מתאר פה ילד שהוא לא אמיתי.
הוא לא אמיתי, אני ניסיתי ככה שראיתי שנועם לא איתנו. 21 שנה כמעט, לחשוב אם היה משהו רע, משהו שזה פשוט, אין דבר כזה. תמיד כשמישהו נפטר, אומרים את הדברים הטובים שלו וכו', אבל באמת
זה לא היה שום דבר רע. כמה אתם אחים ואחיות?
היינו ותמיד נהיה 5, 3 בנים ושתי בנות. נועם היה באמצע בדיוק, בין שתי האחים הגדולים ושתי הבנות הקטנות. נועם ייחד אותנו כמו שהוא ייחד את החברים. החברים שלו אומרים שנועם היה אחיהם הגדול. קוראים לו המפקד, אחינו הגדול, הסמל האגדי. הם העריצו אותו, אמרתי לו, תביד נועם, אני רוצה להיות חייל שלך. גם בזמן הקטן שהוא היה פה ממש.
שמע, אתה גורם לכולנו לרצות להיות חיילים שלו, וזה הקלישאה הזו שכולנו מכירים שהכי טובים נופלים, היא פשוט נכונה. זה כל פעם, אתה נתקל בזה מחדש. אבל תשמע, אני קורא רואי בתחקיר, שנועם אמר שמנקודת ראייתו, ייתכן שהיו שיקולים פוליטיים בהכנסת הגדוד לרצועה. מה זה בעצם?
אני אמרתי. מה שאני אמרתי בדבר הזה, זה שבעצם היה את כל העניין של גיוס חרדים, של כל הדברים האלה, ואז כנראה, אתה יודע, רצו, לא יודע מה. איך אמרו, אני שמעתי משפטים אז באותה תקופה, של למה לא מגיעים קצינים לבני ברק, למה לא מגיעים קצינים למשפחות דתיות וחרדיות, אז בעצם הדבר הזה, אתה רואה פתאום את נצח ראשונים באותו רגע, וכל היחידות החרדיות לא יוצאות מהקו הראשון. זאת הייתה הכוונה.
טוב, מה אנחנו נגיד לך? תודה רבה לך על השיחה הזו, ושסיפרת לנו על האח המופלא שלך. תודה.
תודה לכם.
כן.
שמע, הוא אמר שם משהו, אני לא אוהב, אני משתדל לא לקחת משפחות שקולות או משפחות מהסוג הזה לפוליטיקה, אבל בהקשר לוויכוח הקודם שלנו, הוא סיפר שהוא התקשה לספר לחיילים את הבשורה שהם חוזרים, וזה לתוך עזה, אני לא יודע איזה פעם זה שלהם בתוך עזה, אבל זה קצת יותר מתכתב עם התזה שלי לגבי מה שקורה בין הלוחמים, ופה אני מדבר איתך על גדוד נצח יהודה, כן? זה האם אימא של הבייס שלך, לא שלי, אז תאר לעצמך מה קורה במקומות אחרים. לא רציתי בכוונה לשאול אותו עוד שאלות.
כן, גם אני לא
מגיע
רציתי,
להם. הסיפור הפוליטי לא מגיע להם.
אני לא רציתי להיכנס איתו עכשיו לעניין של החרדים, הוא רמז שם על משהו מאוד קשה, ואתה יודע, עזוב, זה לא, אין מה להיכנס לדברים האלה.
אני יכול לבוא לשאול אותך שאלות בנושאים אחרים? לראיין אותך קצת?
כן, כן, בבקשה. אוקיי, אנחנו נפתח כרגע לשאלות, בוא נתחיל באנגלית.
באנגלית, בבקשה, כן. Can you try to describe us the dilemma that right now Prime Minister Netanyahu is in about a second strike on Iran? Because we see all over...
יש לי פרסומים על זה עכשיו?
כן, יצא עכשיו, ועוד איזה כתבה, יש מכל מיני, בוא, תשמע.
כאילו שהדיבור הוא שהולכים לתקוף שוב באיראן?
כן, עכשיו יש כזה
פאז. כאילו הפרסום באינוניו זה...
עובד.
עובד.
לא, הטריגר שלי...
משפיע, משפיע. הפרסום באינוניו זה משפיע.
הטריגר שלי הוא לגמרי, זה שאתה העלית את זה, כי אתה מדבר עם ראש הממשלה. מה לעשות?
בן, זה לא היה אחרי שיחה עם ראש הממשלה.
לא חשוב, עזוב, כן, אחרי, לפני, אתה מדבר עם
ראש הממשלה. לא דיברתי איתו כשהוא בוושינגטון.
אוקיי, ועדיין, אתה רוצה לספר לי? בוא, זה, אני מדבר איתך שם.
אין לי מושג, טוב. מישהו שלח לי שאלה ברויטרס, זה לתי ידיעה מרויטרס, מה רויטרס פרסם, הוא פרסם.
אתה יודע כמה ידיעות יש ברויטרס וב-AP ובמערי ובידיעות?
בסדר, אבל זאת ידיעה שמצחית בעיניי.
יש לך טעם מוזר בידיעות.
אוקיי, כזה אני, יש לי טעם מוזר בידיעות, אני רואה, כן. זה, זה, זה הפיד שלי, זה אינו-ניוז, טעם מוזר. אנשים אוהבים. אנשים תגיד, אוהבים, כן.
אז את, אין לך מושג אם זה, יש בזה
לא,
קורטוב של אמת, לא, או לא?
לא.
אוקיי.
אבל, אבל נשמע לי סביר. נשמע לי סביר. למה? גם לא מבין מה כל פעם, עוד פגישה וזה, מה קורה שם, לא, לא, לא מבין מה, מה האירוע.
אני אגיד לך מה האירוע. הם חייבים לסגור גם את הנושא של העסקה, כן או לא, וכולם דיברו על זה שפגשו שוב ביום חמישי. יום חמישי טראמפ איננו, כל היום בטקסס. שלא דיברנו על טקסס, אבל האירוע מטורף, אתה עוקב, כן? עם כל ה... עם ים של הרוגים.
כמה הרוגים?
לא, אני לא יודע מה מספר הנוכחי, אבל שמה, זה חתיכת אירוע. אני זוכר מה היה אצלנו פה עם נחל צפית, וכמה כולנו היינו ב-13 אצלנו.
לא, נחל צפית זה היה אסון בשל טעות בשיקול דעת. שם זה אסון טבע, לדעתי, בלי...
כן, ואגב, האנשים שנגזרו על החיים משמעותיים מאוד. לא, אני מדבר על עצם העובדה שילדים נסחפים ונעלמים לך בשיטפון. זה נשמע כמו מהתנך. אנחנו לא מהתקופה שלנו.
אבל אנחנו בתקופה, אנחנו בתקופה שהתנך דיבר עליה.
הבנתי.
אתה מבין? Okay. תראה, אני רוצה להכיר את הציוץ.
מה עם השיטפון בעוד השרון? מתי זה מגיע?
יגיע, אל תדאג, אל תדאג.
זה אנחנו כבר צריכים זה שזה שרום הירקון.
כבר שלחו עליכם טיל. כבר שלחו עליכם טיל האיראנים.
אבל לא רק טיל, עוד לפני.
בדיוק, כהכנה.
הסנונית שניבעה את בו הטילים, זה הטיל שנפל פה.
בדיוק, תראה, אני רוצה להכיר את הציוץ עצוב קצת. שאני מקווה שאתה לא מדוכדך מדי, כותב אותו אישי הדס. מכיר את אישי הדס? המכונה אישי הדס? הוא מאוד השרון לדעתי, לא?
הוא מאוד השרון, כן. אבל בוא נאמר שאין לי קשר איתו כבר שנים.
אוקיי, אז הוא כותב ככה, מרגיש שאין לי יותר מה לתרום לשיח. שזה כבר בשורה משמחת. ברוך השם, ברוך השם, שלא תתרום יותר, אל תתרום. אל תתרום. תתרום במשרד.
אני תרמתי במשרד, אני יכול לשאול עוד שאלה?
כן.
כמה יעלה, ואני מסוגל לגייס לכאן סכומים מאוד משמעותיים,
כן.
לקבל כזה ציוץ שלך, ובעקבותיו דממה לשנתיים.
כמה זה יעלה?
זרוק מחיר.
תן לי לחשוב.
אתה לא חייב לנות עכשיו.
אוקיי. מרגיש, כותב אישי הדס, שאין לי יותר מה לתרום לשיח. נגמרו לי המילים. מעולה! ניסיתי לגרום להפלת נתניהו ברחוב ובכל דרך 9 שנים. אוי, זה נהדר, נתניהו פשוט טיש אותו, זה יפה, נהדר. לא היה עם מי, זה העם, זה אנחנו. עדיין לא מספיק רע כנראה. יהיה. נלמד בדרך הקשה עוד יותר. מקווה שאז יהיה עם מי, מקווה שלא מאוחר מדי, מניח שכמו תמיד, הרגע והמשיך. יש ברירה, סימן שאלה, אישי. קריים מיניסטר. לא, זה קריסה תודעתית לתפארת. לתפארת.
מה הקשר בין זה לבין קריסה תודעתית?
כי הוא מוביל את האירוע הזה. דבר שנייה, בן, יש לי שיחה מטלגרם. למה טלגרם מתקשרים אליי? דבר רגע, דבר.
אוקיי, אז אני קודם כל רק אגיד שהוא לא מוביל שום דבר. אישה ידס מוביל קבוצה קיצונית שנמצאת בשוליים של המחאה. ודווקא לצערי זה קורה באנגלית, אבל דווקא מי שניסח הכי טוב את המצב, היה תומאס פרידמן, בעל הטור האמריקאי הנודע. ואתם יודעים מה? אני אשמיע לכם את זה, זה קצר נורא, זה באנגלית. אני אתן אחר כך תרגום קצר כזה מינימלי למי שפספס. לאלה שלא למדו ליבה, לחרדים הרבים ששומעים אותנו עכשיו, הם אין להם מושג מה זה אנגלית.
The people who delivered this victory for Israel, I'm talking about the Air Force pilots, the technologists, the strategists, the scientists, the cyber warriors, were for the most part the same people who on the eve of the Hamas war had spent 9 months in the streets of Israel protesting against Bibi's judicial coup. So they will be damned if he is going to take this victory that they delivered, these scientists, this tip of the Israeli spear and use it to win the next election to produce an Israel that their kids will not want to live in. So you know, my fear is, for just to finish this point, Israel today is the country the Iranian middle class wants to be, and Iran today is the country the Israeli secular elite fears it could become.
זה לדעתי, אני עם כל הפלברות שלי לא הצלחתי להגיד את זה כל כך יפה. האנשים שהביאו את הניצחון על איראן לישראל, אני פשוט מתרגם את זה אחד לאחד. אני מדבר על טייסי חיל האוויר, הייטקיסטים, האסטרטגים, המדענים, לוחמי הסייבר, הם ברובם אותם האנשים שערב המלחמה עם חמאס הפגינו 9 חודשים ברחובות ישראל, במחאה נגד ההפיכה המשטרית של ביבי. אז פשוט אין מצב שהם ייתנו לו לקחת את הניצחון הזה שהם הביאו, אותם מדענים, אותו חוד חנית של ישראל, להשתמש בו כדי לנצח בבחירות הבאות, כדי להפוך את ישראל למקום שבו הילדים שלהם לא ירצו לחיות. אז אתה יודע, מסכם תומס פרידמן, רגע, אני רוצה להגיע לנקודה, ישראל של היום היא המדינה שהמעמד הבינוני באיראן חולם להיות, ואיראן של היום היא המדינה שישראל החילונית חוששת שהיא עלולה להיות. זה פרדוקס מופלא, מדויק. כמובן שהניצחון שלנו, תומס פרידמן פה, לא היה עד הסוף יסודי, אבל זה הלוחמים שלנו, זה הבנים והבנות שלנו, זה אלה שנמצאים עכשיו בעזה וביהודה ושומרון, ועדיין בתוך לבנון ובתוך סוריה. אבל העליונות הטכנולוגית שבאה לידי ביטוי בעיקר מול חיזבאללה ומול איראן, זה העליונות של המצוינות הישראלית, שהסיוט שלה זה שאנחנו הולכים להיות איראן, בעוד שבאיראן הם חולמים להיות ישראל. יש פה, והניצחון הזה יכול בעצם לעשות את ההיפוך ובאמת להוליך אותנו לאוטוסטרדה שבסופה כתוב היתולות ולהפך. ואם כבר אמרתי את זה, ואני תכף מסיים, אל תדאג, אני פשוט ממלא מקום כאן, אתה ביקשת ממני לדבר, הוא בכלל איתנו, השיחה עם טלגרם נגמרה. אז רציתי להגיד משהו שאני לא יודע אם אתה תזדהה איתו או לא, אבל הוא חשוב. הסגן ניצב שהתקשר לאביעד גליקמן וזימן אותו לחקירה באזרה על, על הדחיפה לכאורה, ראיתי אגב את הסרטון הזה 200 פעם, לא רואים שם שום דחיפה, של עובדת בלשכת נתניהו, הסגן ניצב הזה, הוא לא מודע לזה, אבל הוא כבר לובש מדים של בסיג'. הרי הוא יודע שאותה מתלוננת שנפלטה כבר בעבר מלשכת נתניהו, עברה ללשכת רגב, נפלטה גם שם, חזרה ללשכת נתניהו, עכשיו נמצאת בלשכת בן גביר. והוא יודע שבחיים לא היו מזמנים עיתונאי לחקירה בנושא כזה, על תלונה כזו, כשרואים את הסרטון, כולם שם נדחפים אחרי הזה, בסוף המשפט, אנחנו דוחפים כל הזמן אחד את השני כשאנחנו רוצים להגיע למישהו עם מיקרופון. אז הסגן ניצב הזה, וכל השרשרת של ההחלטות שהביאה בסוף לאותו זימון מטומטם, מיותר, בריוני, שמזכיר מאוד את החקירות בעירום שהם עושים לנשים ירושלמיות, שאפילו לא הפגינו, שהיא גרה שם ברחוב, הייתה, היה לה כובע דמוקרטיה, אז זה עוד שני אנשי בסיג' הזמינו אותה לתחנה, אז אנחנו כבר נמצאים חצי דרך לשם, ואיך אמר אמסלם? חברים, אם השלטון לא יישאר, השלטון הזה יישאר, אז חבל על הדיבורים, ישראל שאנחנו הכרנו לאט לאט תתפוגג, ושיהיה בהצלחה לכולם. אם השלטון הזה ייפול, אנחנו נחקור גם את ההחלטה הזו, גם את הזימון הזה, וכן, איך אמר אמסלם, יצטרכו לעשות פה טיהור דמוקרטי. גמרת את השיחה, מה רצו טלגרם?
צריך לעשות איזה...
מה זאת אומרת שיחה מטלגרם? לא הבנתי.
פתאום אני רואה טלגרם מתקשרים אליי, והייתה הודעה מוקלטת לעשות כאילו אישור מחדש לפרטים, כי היא לא הסתם.
תבדוק שזה לא איזה הונאה. טלגרם הרשמי
לא, זה רוסי. לא, זה חשבון הרשמי שלהם. טוב, תשמע...
איך לזה רוסי שלא
כל, בן,
לא רואה אף אחד ממטר?
בן, אני מציע, כן, טיפה להיות פחות גאוותנים במובן של מי מנצח את המלחמה פה. אתה אומנם אתה הזכרת, אבל לא ניכנס פה למי עושה מה, ומי ממלא את בתי הקברות, ומי ממלא את השורות, ומי עושה מה. נכון, אני חושב, יש יותר, נגיד, שמאל, ביחידות או אשכנזים או אנשים שהיו במחאה ביחידות כמו חיל אוויר, ממם, סייבר התקפי, סיירת מטכ"ל, כל מיני מקומות כאלה. אגב, דיברנו על זה לא פעם, וזה צריך להשתנות. הצבא לא יכול להיות אירוע של קסטות. ואני רואה את זה יותר מדי פעמים בצבא. זה אירוע לא טוב.
והוא צריך להשתנות. יחידות של אשכנזים, יחידות של מזרחים, יחידות של זה, כאילו זה לא יכול, זה לא, זה לא יכול להיות. זה לא טוב. דבר שני, אני חושב שעם כל הכבוד, הקדמה לא שייכת לכם. הצד הרליגיוזי לא חושב שאנחנו צריכים לחזור לתקופת האבן, אלא הוא בהחלט מאמין בקדמה. יש לא מעט טייסים שהם דתיים, שהם מסורתיים, שהם מזרחיים, שהם מהפריפריה. יש, אתה יודע, זה לא אחד לאחד. ובסופו של דבר, מדינת ישראל היא שילוב בין השניים. האיחוד של מדינת ישראל הוא שמצד אחד היא באמת מביאה את המצוינות הזאת, ומצד שני מביאה את האמונה, ואני חושב שהשילוב בין השניים הוא מביא לקסם הזה של מדינת ישראל, שהוא אירוע באמת פנטסטי, כאילו, אתה רואה באמת ניסים שקורים פה, דברים מדהימים שקורים פה. אז זאת הנקודה. עכשיו תראה, בוא נתקדם טיפה, בוא אם אפשר טיפה, זיני דיברנו, תשמיע לי בבקשה את ההתערבות שלנו, רק שנסגור את הפינה הזאת, בבקשה, תודה. זיני יהיה ראש השב"כ, ככה אני החלטתי, זה האירוע, לא יעזור לכם שום דבר. תודה רבה.
התערבנו על זה?
מה?
התערבנו על זה, נה?
יאללה, בוא נתערב.
אוקיי, עכשיו המבחן הוא אם הוא יהיה ראש השבק ויעריך יותר מחודש בתפקיד, סבבה?
אוקיי.
מה, אתה אומר שכן ואני אומר שלא?
נכון.
יותר מחודש מרגע כניסתו לתפקיד, אוקיי?
בסדר גמור.
על מה?
מה? 1,000 שקל.
1,000 שקל.
לא כסף.
רגע, שר שהוא הדמות החינוכית בתוכנית, אומר למה כסף? אז לא על כסף, על מה?
מה הבעיה?
שר צודק, היא קורא ששר צודק, על מה?
לא, אני אגיד לך מה זה.
כן, כן, צודק, צודק. אנחנו מפנקים את הצוות.
אני אגיד לך מה, אם אתה מנצח, אני מתארח בפגוש את העיתונות, אם אני מנצח, אתה בא לפטריוטים.
גדול עליי. לא, את הצ'אנס הזה אני לא יכול לקחת, אתה אומר לך בגלוי.
למה?
כי אני, תשמע, אני בן אדם.
למה צריך לשמוע את כל זה מחדש? לא יודע, אין לי מושג, אתה לא הוריד את זה, זה בסדר, זה מספיק.
זה בסדר. חודש מיום מינויו, אני אקח את כל הצוות, כולל אותך.
בסדר, אוקיי.
סגור.
אוקיי, עכשיו תשמע.
אם הוא לא ימונה או יעזוב פחות מחודש, מה שנראה פחות רלוונטי כרגע, אתה תעשה את זה.
כן, אבל אני מבין את הקטע שלך, אתה תיקח אותנו למסעדה לא קשרה.
לא, חלילה, חלילה.
ואז אני רק אשתה קולה.
חלילה, לא, אתה קובע את המסעדה.
לא, אתה לא תיקח אותנו, אני יודע, אני מכיר אותך. אני מכיר אותך. זה מה שאתה תעשה.
תגיד, לא שמעת מה אמרתי הרגע?
תגיד, אין לך הומור, מה, אתה שמאלני? לא הבנתי, תנית שמאלני, מה קרה לך? מה קרה? שר אומר שהוא כבר סגר מסעדה.
קודם כל, רוב הקומיקאים הגדולים בעולם שמאלנים. הומור זה דבר של שמאלנים. אתה צריך פשוט...
זו הייתה בדיחה טובה, אגב. זו הייתה בדיחה של שמאלנים?
מסעדה מצוינת, מה? כאילו, מיטה זה, איך קוראים לה? במיתוס, יפה.
מיתוס זה שם מול הבית משפט?
אז במית...
אכלתי בה לא מזמן.
רגע, אבל חווים סיפור על מיתוס. במיתוס. ישבתי עם החבר בנימין נתניהו.
וואלה.
בבחירות 2009.
כן.
יוסי לוי היה אז דוברו, אמר, הוא חייב לראות אותך, רוצה לראות אותך. הם נורא אהבו את הפיצ'ר שלי על זה שציפי לבני גנבה משאול מופז את הבחירות בקדימה, שהוא אמור היה לנצח. אתה אגון וזה, אבל שאף אחד לא ידע, כי זה לא היה בלוז. בעודנו יושבים, והוא אמר יוסי אמר שהוא גם ישלם, הוא באמת שילם בסוף, זאת אומרת, חתם על הליכוד. בעודנו יושבים, הגברת נתניהו עלתה על קיומה של הפגישה כנראה דרך נתן אשל, והחלה התרוצצות, היא התקשרה להדר, המזכירה בלשכה במצודה, הדר שידעה איפה ביבי, סרבה להעביר אותו וסרבה להגיד, גם היא ידעה, גם שר ידעה בעיה. בקיצור, הדר אמרה לעצמה שאם אני אעביר את הגברת, אז בן ישמע את הצרכות שלה דרך האפרקסת. בקיצור, הפגישה הייתה טובה, הסתיימה, הדר, גם הקדנציה של הדר הסתיימה שם במצודה, והיא עברה לכחלון.
כלומר, אם אנחנו יושבים במיתוס, זה בעצם קלוז'ר, זה סוגר את האירוע.
סוגר את האירוע. צריך להזמין גם את ביבי פשוט.
מ-2009, זה אומר 16 שנה. 16 שנה, הבנתי. תראה, אני קבעתי
ש... אתה נגד סגירת מעגלים? סליחה.
לא, ודאי. אני, מעגלים חשמליים אני אוהב לסגור. בעד לסגור מעגלים חשמליים על כיסא.
בוא נסגור קודם מעגל עם פרסומות ונחזור.
טוב. שלום עינב דנינו.
שלום וברכה.
אמא של אורי דנינו, השם יקום דמו, שנחטף ונרצח על ידי בני העוולה של חמאס בעזה. תודה שאת איתנו.
תודה לכם.
את מתגייסת למילואים?
אני גויסתי הייתי טירונות וממתינה לגיוס.
זה לא מתגייסת למילואים, את מתגייסת לצהל בגיל 47 כדי להנציח את אורי.
אני כבר בצהל, אני שייכת לצהל. כן, כן.
תסבירי לנו את המהלך המדהים הזה.
הרי שאורי חזר לא בחיים. היה לי כל כך חשוב להביע תודה והערכה לפינות שליוו אותי. ראיתי את העבודת קודש שהם עשו ועדיין עושות. וכל הזמן אמרתי להם, אני רוצה להיות חלק. והתחזק מאוד אחרי שאורי נרצח. וכל הזמן הסתכלו עליי, אינה, מה קורה לך? אמרתי, אני רוצה להיות שותפה, אני רוצה להיות שם, אני רוצה לתת. אחרי 11 חודש תיאורי הבנתי שיש איזה גיוס של נשים. הגיוס הראשון לא הספקתי להירשם, והגיוס השני הוא נפתח ישר, נרשמתי. הווייתי מאתגר.
ועשית עירונות?
כן, 14 יום תירונות לכל דבר.
ומה את אמורה לעשות בשירות עצמו?
יש שתי תפקידים שאני רוצה, אני מקווה שאני אעשה חמד, או ללוות חיילים פצועים, או משפחות שכולות. נראה מה אני אשכה לעשות.
בואי נאמר שבהקשר הזה את הטירונות עשית לגמרי. וליווי של משפחות שכולות. אני קורא פה בתחקיר משהו, הכל התחיל בצוואה של אורי, שלא משאירים אף אחד מאחור. אגב, הסיפור שלו הוא סיפור של גבורה נטו, שהוא עשה פרסה, הוא היה כבר בחוץ, הוא כבר לא היה בנובה, עשה פרסה להציל חברים, חזר, מצא שלושה, ואז תפסו אותם, וכל השאר כבר ידוע.
אורי יצא לגמרי, והוא נזכר שהוא הכיר את מאיה ואיתי, ועומר שם טוב באותו ערב, והוא פשוט ביקש את הטלפון מאחד החברים שהיה בעוד רכב שאורי הכיר, וכן, כל הסיפור של אורי, שלא משאירים אף אחד מאחור, כולם מכירים אותו, כולם יודעים, אורי מחיים לא ישיר, גם אם הוא הכיר כמה שעות לפני, או באותו שעה, אורי תמיד יהיה שם. וכן, אם אני זאת שיכולה להיות ולתת בכל דרך אפשרית לעזור ולסייע, בטח ובטח שאני אהיה שם. ואולי אני אשכה לגיים צבא של עוד. הווי.
עינב, יישר כוח על המהלך הזה. ואנחנו מקווים א' שזה יהיה לעזר, וב' שזה גם יהיה לך לעזר.
תודה.
אורי בטוח גאה בך.
תודה. תודה רבה.
תודה לך. תודה שדיברת איתנו.
אתה נחנק קצת.
כן, אולי אני אשתה משהו, מה אתה אומר?
אם זה כוס התרלה, אני בעד.
לא, לא, לא. תראה, אני רוצה לכמה דברים
שאתה אמרת. אתה מכיר את המונח שתיתי את כוס התרלה?
ודאי, ודאי, כן. תשמע, כן.
חמינאי.
ודאי, חמינאי, כן. הוא מכין חמין, לכן קוראים לו חמינאי.
טוב.
כן, עכשיו, תראה מה רציתי להשמיע לך. רציתי להשמיע לך. לא, לא, אני לא אשמיע לך. אני אגיד לך כמה דברים שאתה אמרת ורציתי לתקן. קודם כל, אמרת, אין לנו הכרת הטוב על אובמה ועל ביידן. אני חושב שצריך גם שתהיה לנו הכרת הרע. אוקיי? צריך שתהיה לנו הכרת הרע. לאנשים שעשו לנו רע, מי שעשה לנו אמברגו בזמן מלחמה, צריך שתהיה לנו הכרת הרע. הוא עשה רע, הוא לא הביא לנו את הדיניינים בזמן מלחמה. החיילים שלנו נהרגו כי לא היו דיניינים. אז אנחנו עושים הכרת הרע. הכרת הרע לביידן, והכרת הרע לאובמה. אוקיי? תודה רבה. זה היה לגבי הנושא הזה. הדבר השני שרציתי להגיד לך, בנושא של השמדת הגרעין האיראני, אני אמרתי, אנחנו השמדנו את הגרעין, גם אם זה לחודש חודשיים, השמדנו את הגרעין. וזו הייתה האמת לשעתה, אתה מבין? חשוב לדייק בדברים האלה. יש עמותת כחול לבן שלכם, שהקונגרס לא אהב את התשובה שהוא קיבל מכם, על איזה 20 מיליון דולר שהעמותה קיבלה בזמנו, ולא ברור מאיפה, מהממשל, לא יודע בדיוק מה הסיפור. בקיצור, אורני פטרושקה והחבר'ה שלחו איזה מכתב תשובה, הקונגרס לא אהב את זה, וביקש עד תוך שבוע מכתב עברות חדש, אחרת זה יש מצב שזה הולך לסנקציות, וסנקציות זה דבר שיכול להיות לא נעים, אז אני מבקש זה. אגב, בזמנו העמותה הזאת פרסמה איזה מאמר של גלעד שר ופרופסור גדעון בייגר, שקרא לזה קשקוש המאה. ראו את החתימה של טראמפ כקשקוש המאה במקום תוכנית המאה, זה נמחק. גם המאמר נמחק מוויינט, גם הציוץ נמחק. חבר'ה, אני מבקש, יכול להיות שזה בומרנג, עוד בומרנג. אתה יודע מה היו אומרים בצבא על בומרנג? כאילו, מה זה בומרנג? אתה זוכר את הביטוי?
אני מה, את הביטוי לא, אבל תתקדם.
הוא טיפה גס, אז אני אעזב אותו. אני רוצה להשאיר לך קצת זמן לדבר, אז רק אני רוצה לשתף אותך בתחושה שהייתה לי. מדי פעם, אני, אתה יודע, מכיר את זה שאתה תולש שערה? מהזקן, מהגבה, מהשיער, בראש, ככל שנשאר לך, ואתה תולש שערה? אתה מכיר את זה?
בערך.
כן, ואז כאילו, אני רואה שעם השנים, אתה תולש, פתאום יוצא שערה לבנה, אתה אומר, או, תלשתי את השערה הלבנה. פתאום עכשיו, הייתה לי איזו הכרה, שכאילו, כל הזמן נתלשות לי שערות לבנות, אתה מבין? כאילו, ואז הבנתי, כן, אינון, אתה פשוט כל השערות שלך לבנות.
ואת זה הבנת עכשיו?
כן.
אין לך מה רבה.
כי כל פעם אני רואה שאת השערה שלי תולש.
זה מגביר את החשד שלי, איך אתה יכול להסתדר עם עצמך, ולסבול את עצמך, זה שאין לך מה רבה בבית. עכשיו עלינו על זה.
אתה מבין? פעם היה לנו איזה דיבור על זה, על הקבלים, פעם היה הקבלים שיש לו שני צדדים, ואז כאילו אני רואה כל פעם זה נכנס הקבל, עד שיתברר שהוא משני הצדדים אותו דבר, וזה תמיד ייכנס כמו שצריך. אתה זוכר היה לנו איזה דיבור כזה, שבנפל לי הסימון שאין פה קסם, שאני לא פעם מכניס את זה בפוקס במקום, זה כאילו פשוט בשני הצדדים. אותו דבר, פתאום אני קולט כל פעם השערה הלבנה, ואני לא מבין, וואי יופי, תלשתי את השערה הלבנה.
זה לא, צירוף מקרים.
כן, ואז אני מבין, לא, אינון, כל השערות שלך הפכו לבנות.
אז אולי דווקא הקטע הזה שאתה מנסה לצייר אותי כחמוץ וממורמר, ואני כמה שמונה שנים מעליך עם רוב השער שלי שחור, ואתה כבר רוב, כל השער לבן, אז משהו פה בקונספט לא
עובד. הפרש לי אומר שזה סקסי.
אוקיי, אבל אתה כמובן הרי חזרת בתשובה, ואתה כבר בלי אלכוהול, סמים ונשים כבר הרבה מאוד זמן, אז סתם, זה ברכה לבטלה, אמא שלי אומרת, שמע, אני אם הייתי גוי, הייתי אנטישמי, כשאני שומע אותך...
אם אתה גם יהודי ואתה אנטישמי, איזה יופי.
שוב לא יהודי לא יכול להיות אנטישמי, כשאני שומע אותך, שוב, מתנף את ביידן, את הבן אדם שבגילו ובמצבו...
אני עושה הכרת הרע.
עזב הכל, הגיע לכאן עם כל הפמליה, הביא לכאן שתי נוסעות מטוסים מיד, זה אירוע מטורף, כל אחת עם 20 אוניות מלחמה.
ומה עם כל הנוסעות מטוסים האלה?
אינון, אני מנסה להשלים את דבריי ולהגיד משהו, אז למה סתם?
טוב, בוא, תסיים, יש לנו שיר בן
שלו. לא, לא תסיים. לא, זה לא שתפריע לי, ואחר כך תגיד לי בוא תסיים. זה פשוט, עכשיו, על הכל על משלוח אחד של פצצות מתוך 40 אלף משלוחים, כן? וכל המטריה שהוא נותן לנו בצורה, ומול הבס הפרוגרסיב של המפלגה שלו, לא עניין אותו כלום. זה פשוט כזו חרפה. אני כל כך מתבייש שאתם חלק מהעם שלי.
תודה.
ודבר אחד נוסף, אפרופו מה שאמרת על הקסטות בצבא. קודם כל, חלק גדול, כפי שכבר דובר כאן, מהקסטות בצבא, זה ענייני מסורת. למשל, פריפריה הולכים לגולני, ויותר, פחות פריפריה הולכים לצנחנים. הבנים הולכים לאיפה שאבא שלהם היה, שהולך לאיפה שאבא שלו היה. זה חלק מזה. יחידות העילית הטכנולוגיות, יש בהן אכן ייצוג רב הרבה יותר למרכז הארץ, לאוכלוסיות חזקות, ולא בגלל שהם אשכנזים, אגב לא כולם, ואפילו יש שם את הכל. בגלל שהיחידות האלה יש להם מערכי סינון, הם רוצים את הגאונים כבר, את אלה שמוכנים, את אלה שלמדו מתמטיקה, 5 יחידות ופיזיקה, את אלה שיש להם ציונים גבוהים בכל המבחנים, כי הם רוצים להיות מצוינים. והדרך היחידה להילחם בזה, זה דרך החינוך, להשקיע בחינוך בפריפריה, וזה הממשלה לא עושה עשרות שנים, 40 שנה פה זה ממשלת הליכוד, ובואו לא נשכח שאתם לא רוצים להחזיר אותנו לתקופת האבן, רק לתקופה שבה נשים מסתובבו מחוסות, ולא היו בצבא אפילו, וכל מה שמושקע פה בחינוך החרדי, וכל המאות מיליונים והמיליארדים
שמעבירים,
במקום לשקם את מכון ויצמן עכשיו, as soon as possible, אז זה בדיוק האירוע. זה בדיוק האירוע, ולסיום, תודה מה, פרסומות.
אופר גולן ביקש, הציע לך לחזור בך על זה שאמרת שהוא קיבל כסף מקטר.
בשרשור, פרספשן זה קטר. כל זה יכול לבקש מן ישירות.
שוב נפלת על הלב, אני רואה שזה כואב. אתה לא יכול אלא אני קוראת אותך ואת השירים שאתה כותב. את לא צריכה להתערב, אני חכם אני חושב, יודע מה אני עושה.
מה אתה עושה?
נוטה שאני נושא.
תתחיל לספר,
כן,
מה קשה לי לראות,
כן,
אותך ככה ולא להתאבר,
כן,
זה לא מסתדר,
כן,
אהבתי אותה כמו בסדר.
אגב, אני משדר מהוואי היום.
מהוואי?
מהוואי. אני בטלפון, אני בטלפון מהוואי. מה, כבר קרדיטים? שרה פלסנר ויואב כהן, טל אשל ואילי זק, עידו טבת, עמיתי דואק, כן, מה השם? בן, בן המכונה בברלה. קלטת את הקטע עם השערות הלבנות?
אני קלטתי אותו די מזמן.
פתאום כל שערה, שנים, ואני רואה כל שערה לבנה, פתאום הבנת, רגע, יא אבא, לכל השערות שלך לבנות, לא, פתאום מוצא, כי בהתחלה הכל, אתה מבין? שער אומר שאני אגיד תודה שיש לי שערות. תודה.
נכון, זה לא מובן מאליו.
נכון, נכון.
זה לא מסתדר.
ותקנה מראה, הגיע הזמן שתהיה לך בבית מראה.
מה זה מראה?
דבר כזה שאתה רואה איך אתה נראה דרכו.
יש לי תחושה שלא אמרתי משהו שרציתי להגיד. טוב, אני אגיד אותו ביום שני שניפגש. ביי. מצ'אבס, מצ'אבס.